אבישי גרינצייג עם איפך מסתברה, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של הפודקאסט המשפטי, איפך מסתברה, אני אבישי גרינצייג, ואיתנו נמצא אורח מיוחד, עורך דין משה כהן, היה דובר משרד המשפטים במשך 16 שנה, מאז יצאת לדרך עצמאית
כיועץ אסטרטגי, תקשורתי.
יפה יפה, אתה היית כתב משפט בעיתון מעריב לפני שהצטרפת למשרד המשפטים אי שם ב-2006 הצטרפת, אז מה בדיוק עשית במעריב?
בעיתון מעריב אני הייתי ראש מערכת ירושלים וכתב המשפט הארצי,
כשהייתה מערכת במעריב.
נכון, זה עולם אחר, זה ממש עולם אחר. ולפני כן אני עבדתי ברשות השידור, בערוץ הראשון של הטלוויזיה, אני הייתי כתבנו בשטחים.
כתבנו ביהודה ושומרון.
נכון, עד אחרי מבצע חומת מגן. ואז עזבתי את רשות השידור כדי להתמחות כעורך דין בפרקליטות מחוז ירושלים. התמחיתי כתובע. וכך בעצם הכרתי פעם ראשונה את משרד המשפטים.
אם כבר אתה מדבר על כתבנו בשטחים, אז במשך הרבה מאוד שנים, אחרי שלמעשה שעזבת, זה הפך להיות די תחום נידח. זאת אומרת, אחרי מבצע חומת מגן, והעסק ביהודה ושומרון לא התפתח, זה אפשר לומר בשנה האחרונה חזר שוב לכותרות, אולי קצת יותר משנה, אבל בתקופתך זה היה תפקיד מאוד מאוד סוער לדאבוננו.
גם כשנכנסתי להיות כתבנו בשטחים, אגב, אז תחום השטחים היה די נידח, והתעסקו בכל מיני דברים שוליים, ואז בשנת 2000 פורצת אינטיפאדה מטורפת כזאת, עם כל פיגועי ההתאבדות וההתפרעויות בצמתים ו... כל מה שקרה שם במשך שנתיים, שלוש, ופתאום התחום הזה הופך להיות תחום של 7 ימים בשבוע, ידיעה פותחת במהדורה, כל יום, שידורים, מחבלים מתאבדים, הלוויות וכל מה שאתה רוצה, וככה זה כל תחום עיתונאי, גם תחום המשפט, יכול להיות שנים, שהוא די בשוליים וזניח, ויכול להיות פתאום רצף של שנים, עם מלא פרשות של אישי ציבור, נבחרי ציבור, ראשי ממשלה, נשיא מדינה, שרים וכדומה, והתחום מסוכר בלי הפסקה, כמו שעכשיו פתאום מוצף עם הרפורמה, ואז פורצת מלחמה, וכל הרפורמה הזאת לשנה, אם לא פלוס מינוס, יורדת מהפרק, ומתעסקים בדברים אחרים, וככה זה תקשורת. יש כל פעם נושא שהוא על סדר היום.
אוקיי, אז אנחנו נעסוק בעיקר בתקופתך כדובר עם משרד המשפטים. נכנסת בתקופת מני מזוז כיועץ משפטי לממשלה, ואולי בוא ישר נדבר על הפיל שבחדר. המערכת הזאת היא מאותרגת מאוד, על ידי צד אחד של המערכת הפוליטית, והיא סנועה, אתה תגיד אולי רדופה, אני לא אכניס לך מילים לפה, על ידי הצד השני. אולי תתייחס לעניין.
תראה, אתה משקף תמונת מציאות כמו שאתה רואה אותה היום. אבל אני, במרחק השנים, יכול לומר לך שזה תלוי באג'נדה ובאינטרס, ולפעמים תמונה הייתה בדיוק הפוכה. ואני יכול לספר לך שכשהמערכת
הזאת... תקופת שרון ואולמרט.
למשל, וכשהמערכת הזאת התמודדה עם התיקים של אהודה אולמרט, אז הראיות התקשורת, ידיעות אחרונות וערוץ 2 דאז היו עוינים את המערכת בצורה, הייתי אומר, מאוד בוטה ומאוד בולטת ובלתי ניתנת להכחשה. זה יום יום עוד כתבה בידיעות אחרונות על איך אין גוף ביקורת על הפרקליטות, שהיא כמו איזה פיל בחנות חרסינה ושלדור הוא אדם שאין לו מעצורים וכו 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 וכו. ובערוץ 2 דאגו לתת במה ובולטות לכל הגלריית מגינים ומקורבים של אולמרט במעדורות ובכל מקום, כדי לנגח את הפרקליטות, שהיא לא יודעת להשיב מלחמה שערה בתנאים כאלה, ולנהל מאבק ציבורי גלוי ברזולוציות כאלה, כמו שפוליטיקאי יודע לעשות. אז זאת אומרת, זה לא תמיד היה ככה, ומי שרדף את אולמרט היה דווקא עיתון ישראל היום,
עם הכותרת המפורסמת.
כן, תמיד מציג אותו כמושחת, כזה וזה, ואחר כך אתה רואה, זה מתהפך, כשנתניהו על הגריל למעשה, אז פתאום ישראל היום מגן עליו, יום-יום, עוין את הפרקליטות, מפחידים את הציבור עם מאמרים, פעם אחר פעם, על כמה הפרקליטות מסוכנת, וכמה היא חסרת גבולות, וכמה אין ביקורת, ואין
בקרה. אז בוא נחזור לתקופת אולמרט, אתה כדובר המשרד, נמצא תחת, לא אתה אישית, אבל המערכת נמצא תחת מתקפה של, אמרת, הידיעות אחרונות, מעריב, חדשות 2, ועוד מה...
אז השאלה איפה אתה בתור הדובר, איפה אתה עומד בתוך הדבר הזה? קודם כל, אז...
לא, קודם, בוא נתחיל מפרקליט המדינה, שרואה את המתקפה הזו, הוא מרגיש מה? הוא מרגיש תחת מסע ציד?
תראה, ברור שכשזה יורד לרזולוציות אישיות, זה בוודאי לא נעים. אבל בסוף, גם פרקליט המדינה דאז, משה לדור, מבין שזה הזירה, וזה המשחק שצריך לשחק, ובכלים המאוד מוגבלים שעומדים לרשותו, להסביר את הצעדים שלו, את התהליכי העבודה אצלנו, או לנהל את שמרת יחסים עם העיתונות, הוא עשה מה שהוא יכול. זאת אומרת, אם זה צריך לפגוש עיתונאים, אז פגש עיתונאים. אם צריך להופיע ולהתראיין, הופיע ויתראיין. על אחד הרעיונות שלו,
הוא נתבע על ידי אולמרט.
אפילו הוא חטף תביעת דיבה מאולמרט, בגלל איזה משפט מיותר שברח לו על זה שהוא עצמו, אפילו ופל לא היה לוקח מזה, ואולמרט לא החזיר הלוואה לג'ואל מליח. לא זוכר מה זה היה כבר.
כן.
ואז הוא נתפס.
נינת התנצל אפילו משהו.
מעין התנצלות כזאת, ואז גם זה נתפס, כאילו יש לו עניין אישי.
נו, איך אתה כדובר משרד המשפטים רואה את הרעיון הזה, מה חשכו עיניך?
למשל, כשצריך להכין כתב הגנה לאותו רעיון, בעקבות כתב התביעה, אז אחד מהדמויות המפתח להבנת מה קרה כאן וזה, זה עבדך הנאמן. ומול מי אני יושב כדי להגיש, לגבש את ההגנה ולהעביר את כל המסמכים ואת כל המידע שברשותי? מול איזה אחד, גלי מיארה, שהייתה פרקליטה אזרחית במחוז תל אביב. אז זה דוגמה לתהליכים שעוברים. אז
חלק נתנה הגנה טובה או ככה ככה?
אני חושב שכן, אבל בסוף, מה למדתי בפרשת אולמרט אגב? וזה דברים לקחים שלימים ידעתי ליישם אותם גם בהערכות לפרשות של נתניהו. אתה לומד שלתיקים של אישי ציבור ונבחרי ציבור יש מאפיינים מיוחדים. זה לא דומה להתעסקות עם קייסים ואנסים או כל מיני ארגוני פשיעה או כל מיני נשמי צווארון כחול או אפילו לא אנשים עשירים. זה משהו אחר. לאנשים שהם נבחרי ציבור יש תומכים בכמויות הרבה יותר גדולות מאשר לסתם אנשים שהם בעלי הון שעומדים לדין. יפה. עכשיו, אם הם רותמים את המנגנונים המפלגתיים שלהם, שבסוף רוצים לשרוד, נגד, לצורך העניין, רשויות התביעה, זה שפה שרשויות התביעה לא יודעות בכלל איך להיכנס אליה. אבל יש מאפיינים שאתה צריך לדעת. אתה יודע, לדוגמה, שמי שיטפל בתיק הרבה מאוד פעמים יירדף באופן אישי. תזכור מה עשו לאורי קור בשעתו.
רדפו באופן אישי, אבל הוא גם אמר את דבריו באופן אישי, אתה יודע, זה לא...
נכון, אבל בוא נגיד שאם זה לא היה הפרקליט שמופיע בתיקים של ראש הממשלה, שפלט איזה שטות באיזה סדנה לסטודנטים, אף אחד לא עושה מזה עניין, זה בכלל לא נתפס כמשהו מעניין. גם אני פולט שטויות בשיחה פרטית או באיזה חדר סגור.
אני מקווה שלא תפלוט שטויות גם ב...
אצלך בפודקאסט, שיהיה מעניין. אבל אני אומר, זה בסוף מתנפח. עכשיו, תחשוב שכשיש לך סיכור...
רגע,
מילה אחת. תחשוב שכשיש לך סיכור של אירוע כזה, כמו הדבר שהוא אמר, השופטים הם, תדמיינו,
חמורים.
כמו חמורים, כדרך להמחיש לסטודנטים איך צריך להסביר כשאתה מופיע את הדברים.
בפועל קרה להם חמורים, אוקיי.
נכון, אבל זה כמו שאומרים למישהו, תדמיין שכולם ערומים, וככה לא תהיה נבוך. אתה מבין? אני חושב שזה מהאזורים האלה.
לא יודע, אני לא מדמיין אותך ערום.
בוודאי שהתבטאות.
רק ככה אני יכול לישון בלילה.
גם אני רוצה לקוות. אבל אני מבין את ההקשר של הדברים, למרות שהם דברים כמובן בוטים ושלא היה להם מקום, אבל אני מבין איך זה קרה לו. אז תחשוב שכשיש לך עיתונות שרוצה לעזור לאולמרט, ואז לוקחים אירוע כזה, הופכים אותו לכותרת ראשית של ידיעות אחרונות ביום שישי, כאילו תבין, זה פרופורציה, כאילו איראן תקפה פה ב-200 טילים. ובחדשות 2 חוגגים על זה, בהבלטה מאוד מאוד גדולה של טעמי, עד היום אני חושב, הייתה לא פרופורציונלית, משיקולים לא בהכרח ענייניים, אז אתה מבין שזה מה שמאפיין תיקים כאלה.
ומה הרגשת בפועל כשהיו לך שיחות עם אנשי חדשות 2, עם אנשי ידיעות, מעריב? הרגשת בפועל...
תראה, אף פעם זה לא על השולחן. אתה לא תשב מול עיתונאי או מול המנהל ולהגיד לו השיקולים שלך לא ענייניים, או מול רפי גינת שהיה אז עורך ידיעות אחרונות, או מול זה, זה לא עובד ככה. אבל נראה, במרחק הזמן, אתה מבין שיש מערכת, למערכת יש אג'נדה, וכמו שבעיתון הארץ היום יבליטו כל ידיעה על ג'נוסייד בעזה, בגלל שזה האג'נדה של המערכת, אז יכול להיות שהם עצמם לא מודעים לזה שיש להם אג'נדה, ושהם מבליטים בצורה לא פרופורציונלית ידיעות על ג'נוסייד.
שחגגו זיכוי שהיה בעצם הרשאה של הפרת אמונים, אז הכותרת
הפורסמת
של ידיעות, כן.
אז אני אומר, זה כשיש אג'נדה למערכת, דרך אגב, אחד הכלים להתמודד עם זה, זה קודם כל שיש שידור ציבורי. לכן זה מאוד מאוד חשוב בין שיש שידור ציבורי, ולא רק תקשורת פרטית, שיש לה כל מיני זיקות שאתה אף פעם לא יודע מהם.
אתה יודע מה, בוא נתחיל לגבי היחסים ביניהם שהם היו, יחסים מעניינים נקרא לזה כך. האם היה חשד בתחילת הדרך של מנדלבליט, שהוא, מה זאת בעדינות, איש של נתניהו, בכל הקשור לתיקי ראש הממשלה?
תראה, אני רוצה להגיד דברים מאוד בכלליות. למערכת, כמערכת שזה בעצם צבר בעלי התפקידים למיניהם וכדומה, כן היה קשה בהתחלה להתרגל לרעיון שפתאום מזכיר הממשלה של נתניהו נכנס להם לחדר, ומתחיל להתעסק בעניינים. זה לא היה קל, הייתה גם עיתונות מאוד מאוד ביקורתית באותם ימים, שניסו בעצם לסכל את מנדלבליט מלגעת בתיקים האלה, בעיקר עיתון הארץ הוביל את הביקורתיות הזאת, וגם הרבה אחרים, ועתירות לבגץ, לא זוכר, 5-6, לא מעט, עם טענות מטענות שונות, שהוא בעצם מנוע, שיש יחסים אישיים וכדומה. מנדלבליט הסביר בכל פורום, שהיחסים בינו לבין נתניהו היו מקצועיים בלבד, הוא תמיד שמר מרחק, ואגב, אני מאמין לו, אתה רואה שלימים, כשהיה צריך לקבל את ההחלטה, נכון, אולי היה לו קשה מבחינה נפשית, בטח לא בשמחה ובחדווה, אבל הוא קיבל את ההחלטה שהוא היה צריך לקבל.
בהחלט, ענית תשובה יפה לשאלה אחרת. שאלתי לגבי שי ניצן, לגבי ליאת בן ארי, האם בתחילת הדרך העיסוק בתיקי ראש הממשלה, אז היו כמה פרשות, תיקים נפרדים, שי ניצן, הפרקליטה המלווה ליאת בן ארי, חשדו במנדלבליט, שהוא מטעם נתניהו.
לא, קודם כל, ליאת בן ארי, זה מנדלבליט עצמו מינה אותה.
כן.
בשלב מסוים, במקום פרקליטות מחוז ירושלים.
שזה כשלעצמו חתיכת סיפור.
להרים את התיק הזה, בגלל הניסיון שיש לה בפרשות קודמות. אז דרך אגב, הבנתי.
כן, זו הסיבה, שהוא העביר את התיק מפרקליטות מחוז ירושלים, בגלל הניסיון של ליאת בן ארי, או מסיבות אחרות.
אני זוכר עד היום.
יפה, לא ענית,
כן. את היום שבו אני קיבלתי על זה טלפון ממנו. אני זוכר שהייתי בדיוק
עסוק. מהיועץ, ממנדלבליט.
אני זוכר שהייתי עסוק באיזה, בדיוק התכוננתי לזה בר מצווה של אחד הילדים וזה, ואני זוכר אפילו איפה עמדתי וזה, ואז הבנתי, נפל לי הסימון שהוא הולך על התיקים. כי לפני זה לא הייתי בטוח שהוא הולך עליהם. חשבתי כל הזמן שהוא לא יודע, שהוא כן רוצה, לא רוצה, יש תיק, אין תיק.
מה הייתה בשיחה?
אני אומר, הוא הסביר לי שיש התפתחות מסוימת, שכך וכך, והבנתי שברגע שהביאו את ליאת בן ארי, הבנתי ש... אתה לא מביא את ליאת בן ארי בשביל למרוח את התיקים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותה, אתה משוכנע כנראה שיש פה מספיק בשר בשביל להרים את זה.
אתה לא ענית לנו על השאלה. אני אומר, האם בתחילת דרכו של מנדלבליט, בתחילת התהליך של תיקי אלפים, היה חשד של שי ניצן, היה של ליאת בן ארי, אתה רוצה להגיד, לא ליאת בן ארי, אין בעיה, שבפועל מנדלבליט מסכל ופועל נגד התיקים?
היו... אף אחד לא אמר לי את זה ברחל ביתך הקטנה, אבל כן ראיתי הדלפות בעיתונים. שוב, בעיקר בעיתון הארץ. בצורה סדרתית, שהוא לא נותן לחקור, והוא לא נותן ככה, והיועץ לא אישר, והמשטרה הביאה חשד ולא נותנו. עכשיו, אתה לא יכול לדעת אם זה יוצא מאיזשהו גורם במשטרה, או מאיזה גורם בפרקליטות המחוז, אי אפשר לדעת.
התחושה
לא...
של מנדלבליט הייתה שפרקליטות מיסוי וכלכלה מנסה לנהל אותו באמצעות התקשורת.
לא, כי באותה תקופה התיקים האלה בכלל לא היו בפרקליטות מיסוי וכלכלה, אלא בפרקליטות מחוז ירושלים.
לא, מנדלבליט העביר את התיק אלף מ...
יפה, ואחרי שהוא העביר זה
כבר... ממחוז ירושלים.
זה כבר שלו ומטעמו, אז אני לא מקבל את זה.
למה הוא העביר את התיק בפרקליטות מחוז ירושלים?
בגלל שבפרקליטות מיסוי וכלכלה פיתחו איזו מומחיות לתיקים מהסוג הזה, ברגע שהבינו את ההיקפים, את סוג החומר שיש פה, אם זה היה נגמר, אתה יודע מה...
או לחלופין, או לחלופין.
אם זה היה נגמר...
מנדלבליט, רק שנייה, אני אומר, אני אציג לך את התזה. פרקליט מחוז ירושלים, דני ויטמן, הביע עמדה נחרצת בכמה עניינים, מנדלבליט לא אהב את זה, ולכן הוא לקח ממנו תיק, והעביר אותו לליאת בן ארי.
תראה.
רגע, כן, נכון או לא, רק בוא נתחיל בנכון או לא, אחר כך.
אני לא, אין לי שום כלים לדעת מה דני ויטמן אמר באיזה דיון שאני לא...
לא היה פיצוץ בין פרקליטות מחוז ירושלים ל...
יכול להיות שהיו מתחים מעצם ההחלטה להעביר, אז לא אהבו את זה, אבל אני אומר, אם התיק היה נגמר ברזולוציה של מתנות, שפים, ארוחות, הרי פרקליטות ירושלים טיפלה בתיקים כאלה של החמגשיות, קוראים לזה בלאג חמגשיות, אבל כל ה... דברים שאתה מכיר מהמעונות של ראש הממשלה וכדומה, אם זה התיק...
אגב, בזה... בהקשר הזה, אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל שבוע הבא יהיה לנו פה אורח מיוחד בעניין. כן.
יפה. אם התיקים היו נגמרים ברזולוציות כאלה, של מתנות שלא כדין, או כל הטובין האלה שרצו שם דברים כאלה, זה היה יכול באמת להתאים לפרקליטות ירושלים לשיטתו. ברגע שהתיק בעצם התנפח... לחומרים שמתחברים לך לפרשת בזק. אני מזכיר לך כל כן. מה שמכונה תיק 4000 והתיק המקורי, שהוא בעצם יצא מתוך פרשת בזק. וכל מיני עניינים שקשורים לרגולציה ולקידום חקיקה, ובעצם התיק התנפח לממדים שהוא מתאים יותר באופיו, במהותו, לטיפול של מיסוי וכלכלה. עכשיו, יש לך את ליאת בן-ארי, כדמות שמנוסה גם בתיקים מהסוג הזה, פרשת הולילנד ואחרות. אז הוא חשב שזה נכון, גם זה עניין של כימיה מקצועית בין אנשים לפעמים.
בפועל,
לא תמיד זה מתמטיקה.
בפועל
לא...
הוא השאיר אותה כמשנה לפקיד המדינה לעניינים כלכליים, אך ורק כדי שהיא תנהל את המשפט של ראש הממשלה.
יכול להיות שזאת הייתה הדרך להשאיר אותה במערכת, אבל...
אני אוהב את ההגדרה, יכול להיות.
אני אומר, מה זה הוא השאיר אותה?
שמה, היה פה מכרז שאתה יודע, שהיה בסטנדביי במשך שנה, ואז אופשר בדרך פלא. איך הרגשת כשזה קרה?
אני אדיש לזה, זאת אומרת...
לא הובכת מההתנהלות הזו?
לא.
אתה היית צריך גם להגיב לעניין ולהכחיש שלא היה ולא נברא.
אני לא... תראה, האמת שאתה שואלתי מרחק השנים... ולא כל פרט אני זוכר, אבל בסוף המערכת הזאת עובדת, לפעמים גם מוצאים דרכים יצירתיות לפתור בעיה. אני מזכיר לך מה עשו עם שי ניצן, למשל, שרצו להשאיר אותו במערכת, ואז הוא ישב על תקן של משנה ליועץ, תקופה ארוכה, כדי בעצם להיות בעמדת המתנה ועמדת זינוק, להתמודד לתפקיד פרקליט המדינה וזה, אבל בסוף אתה לא יכול לדעת בוודאות שיצליחו, אם נניח, אפילו שהיועץ רוצה אותו, או ויינשטיין מעריץ אותו, בסוף, אתה יודע, זה ועדת איתור, אתה יבוא השר, יגיד, אני לא יקום ולא יהיה על גופתי, אתה יודע כמה פעם ועדות איתור התפוצצו? ולא לא ברמות של יועץ ופרקליט, אבל ברמות של משנים, ברמות של דברים כאלה.
טוב.
אגב, יש תפקידים שגם עכשיו, עד עכשיו הם לא מאוישים.
בוא נתחיל, נעבור. אירוע שאתה מקבל טלפון מעמית סגל, ואומר לך שהוא הולך לפרסם הקלטה של מנדלבליט על מחזיקים אותי בגרון?
כן.
תאר את חוויותיך.
תראה, אותי זה לא הפתיע, בגלל שאלף היינו מוכנים לרעיון הזה, שמנדלבליט דיבר מדם ליבו, כשהוא כעס, אני הכרתי את זה, אני פגשתי אותו גם לפני שהוא בא להיות יועץ, אז פגשתי אדם, אתה יודע, שהוא מצולק, ושהוא פגוע מאוד.
הוא דיבר על זה שתפרו לו תיק.
הוא דיבר על זה שהוא פגוע מאוד, מכל ה... בעצם איך שהדביקו לו חשד, ומה...
הוא כעס מאוד 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 על שי ניצן.
מהצורה שבה התנהגו אליו בחקירה, אני לא זוכר שהוא דיבר על שי ניצן בכך, אבל גם הצורה שבה התנהגו אליו בחקירה, הוא נשאר מצולק מהדבר הזה. ואני זוכר שאמרתי לו, אתה יודע מה, הקדוש ברוך הוא ימד אותך בניסיון הזה, עכשיו שאתה תהיה עם הכוח ביד. הוא רצה מישהו כזה שפעם מרגיש על הבשר
שלו. כן, לא נשאר לו.
לא יודע. אני חושב שהוא היה בסוף השתדל להיות מאוד, אני חושב, מתחשב איפה שאפשר. אני לא רוצה להגיד רך, כי רך כי זה מילה עם קונוטציה שלילית, אבל הוא ממש לא ראיתי בו איזה קילריות, אתה יודע, של אכזריות.
סתם, כי הוא רצה להיות בסדר עם כולם, אני חושב שזה האיש באופן כללי.
יפה, יש אנשים שיש להם ביקורת על זה. מה, יועץ שמנסה ללכת בין הטיפות, אז הוא בעצם לא כאן ולא שם?
אני חושב שבאופן כללי זה די נכון. אף פעם לא היה לו משהו נחרץ, כמעט אף פעם, אולי ממש בסוף הקדנציה שלו, תמיד היה... אני אהיה בסדר איתם, אני אהיה בסדר איתם, אני אהיה בסדר איתם. אף פעם לא רצה, נניח כשהיה משהו, נניח לא בסדר עם המשטרה, לא, אני לא הולך איתם ראש בראש, כי אני צריך אותם לתיק של נתניהו, או כי אני צריך אותם למשהו אחר, וגם הכיוון ההפוך. זאת אומרת, הוא גם לא נתן גיבוי לפרקליטים מתחתיו, ועד הסוף, כי הוא אמר, רגע, אבל אני עכשיו לא אסוף את הקשרים מול הממשלה.
אני לא בטוח שאני מקבל את כל מה שאתה אומר.
אבל רגע, אבל נחזור שנייה לאותה שיחת טלפון שאתה שומע לך, אני הולך לפרסם את ההקלטה. מה השלב הבא מבחינתך?
אז תראה, קודם כל, בכלל, עזוב רגע את עמית סגל, כשעיתונאי פונה, אני צריך להבין מה העובדות. נתחיל במה יש לו בפנייה. יכול להיות שבפנייה יש לו איזה משהו שבנקל אני יכול להסביר אותו או להפוך אותו. ויכול להיות שמישהו יטעה אותו, והוא משוכנע שיש לו משהו ביד, ויכול להיות שנתנו לו חצי, אתה לא יכול לדעת מה זה, אז אתה צריך לברר קודם כל את העובדות. קודם כל, אז יש...
אתה מתקשר בבהילות למנדלבליט.
יש משמעות מאוד גדולה ליחסים של אמון בין העיתונאים לבין מי שמנהל את הדוברות, ברמה כזאת שהם לא יפחדו להגיד מה יש להם, או לפנות, ולא להפתיע אותך תוך כדי שידור ודברים כאלה. דבר, ולתת לך גם מספיק זמן להידרש. עכשיו, אתה מדבר, כמובן, יש יועץ הזה, אם צריך להפריע לו, מפריעים לו. מה שזה לא יהיה, ומגבשים איזושהי תפיסה, כאילו איך מטפלים באירוע כזה. זה יכול תאר לך לדוגמה, סתם נתן לך דוגמה.
לדוגמה, כן. אנחנו התחלנו עם הסיפור של מחזיקים אותי בגרון.
לא, אני אתן לך דוגמה שיש הקלטה אחרת, או תאר לך דוגמה שיש לך אפשרות להבין את ההקשר, או שיש לך, יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות, וכמובן לבנות על ההגינות של זה. עכשיו, בסופו של דבר, מה שעשינו אז, אם אני זוכר נכון, זה מסרנו איזשהו הסבר לגבי ההקשר שבו הדברים, והתקופה שבה הדברים נאמרו, לגבי, לימים, כאילו אחרי כל התקופה הזאת וכל השיחות האלה, הרי בגץ ניקה את היועץ המשפטי המיועד, שהיה מנדלבליט, וקבע שבכלל לא היה מה לחקור פה ולא הייתה הצדקה לחקור פה,
אמירה בפועל של בגץ היה לחוסר אשמה, שלא אם באמת נסגר מחוסר אשמה, אתה מכיר את הדין
הזה, נכון, אבל לא היה פה חשד, לא היה מה לחקור, ומבחינת הבגץ, כאילו הבן אדם הזה נקי לחלוטין, כאילו סגרו את התיק מחוסר אשמה, למרות שאז לא קבעו עילה איזה. אז בשעתו, לבקשת מנדלבליט ומטעמו ובשמו, גם פרסמנו לכל הכתבים את אותה החלטה של הבגץ, כולל גם מה שמנדלבליט עצמו מסר לבגץ אז כשהוא היה מועמד.
כן, אבל זה לא מעניין, מה שמעניין זה...
לא, אתה שואל מה הפעולות, אז אני אומר, אתה נותן לכל העיתונאים שיראו בדיוק את העובדות, רק שסקרו מה שסקרו, לפחות את שלך עשית, אתה את שלך עשית, יש לך הסבר, יש לך אחר כך מנדלבליט הרים טלפון לשי ניצן.
כן, היה שם אחר כך אי נימות גדולה, כיוון שהוא גידף אותו בשיחה עם אפי נווה, ותגיד לי...
רגע, ואז גם פרסמנו הודעה על זה, שהוא דיבר עם שי ניצן, ושהיועץ אמר את הדברים בשעתו, כשהוא היה ב...
התנדר איתך.
התנדר איתך, נכון. זה מה שאתה יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות יותר מזה, מה אתה רוצה שאני אעשה? זה כאילו, אין לו פה, בסוף יש הקלטה, שהוא מדבר כמו שהוא מדבר, ולך תדע איזה עוד הקלטות מסתובבות מהשיחות האלה עם אפי נווה, וגם בשעתו, כשהיה חשד כזה, כל פעם דרך הטלוויזיה, אפי נווה שולח איומים שאוטוטו יחסוב.
נו, ואת, הייתם
ב... אז אנחנו נערכנו. זאת אומרת, זה לא...
הייתם בלחץ גדול שהולכות...
אף אחד לא היה בלחץ, אבל נערכים...
לא הייתם בלחץ.
לא, נערכים לזה.
לא פחדתם, עוד שנייה הוא מוציא שיחה, אפי נווה מוציא שיחה עם אשתו של מנדלבליט.
אז הוציא שיחה עם אשתו של מנדלבליט עם רכילות. אז מה, אתה חושב שאני יושב פסיבי וחכה שזה יבוא? אני יושב מתכונן לזה. זאת אומרת, אני מברר, כמיטב יכולתי, מה יכול להיות שם, מה מומי, מה אני אומר, מה ההקשר. מכין את עצמי באיזשהו אופן לדבר הזה. ואתה יודע, זה מה יש.
טוב, אוגוסט 2024, תיק נתניהו, מה הפרסה?
מה מבחינתך הפרסה?
קודם כל, סעיף השוחד כבר השופטים אומרים שאנחנו לא חושבים שיש פה, תהיה פה הרשעה. אתה יודע, הם כבר אמרו את זה פומבית. עצם זה שהתיק נפתח במרץ 2016, נתקבלה החלטה הרשמית לאפשר חקירה בתיק 2000, תיק 1000, תלוי איך נמצאים על זה, ואנחנו נמצאים עכשיו באוגוסט 24, לא הצלחה מזהירה, הייתי אומר.
תראה, יש, אני רוצה לדבר מקרו ומיקרו, בסדר? אז קודם כל ברמת המיקרו, ברור שהמערכת הזאת צריכה לדעת לתעדף דברים חשובים, על פני דברים לא חשובים. אני חושב באופן אישי שהיא סתומה בזבל, בכל מיני שטויות שמתעסקים בהם, שנותנים להם פרשנות פלילית, וסותמים את בתי המשפט ואת רשויות התביעה וכדומה. היה אפשר 80% מהתיקים בכלל לחתוך החוצה ולהתעסק בעיקר, בדברים החשובים. בהקשר הזה גם גדעון סער, למשל, הייתה לו אג'נדה שלמה של דפליליזציה, ואני הייתי הולך הרבה יותר ממנו, אגב, בהקשרים האלה. כל מיני דברים קטנים, מי שמכיר פשיעת רחוב וזה יודע על מה אני מדבר. אז זה, תשים בצד. עכשיו, לנהל תיק פלילי, אפשר להתעסק ימים שלמים בכל מיני טענות צידיות, ובכל מיני טענות פרוצדורליות, וטענות מקדמיות, ואפשר לשחק בקצב. תראה דוגמה את השופט רוזן, למשל, איך הוא ניהל את תיק אולילנד לבד. תיק שהוא יותר גדול מהתיקים האלה, והוא החליט שהוא אוחז את השוק בגלל, לא מאפשר להתפזר, אגב, ורץ קדימה.
אגב, בנקודה הזאת אני לגמרי מסכים איתך ש... אני מבחינתי לא אכפת לי, נתניהו ירושה, יזוכה.
להפך, אני אשמח אם הוא יזוכה, זה נדע שראש הממשלה שלנו אדם ישר. מה, למה לא?
אני בטוח שזה מה שיגידו בפרקליטות. אבל, אני אגיד לך, אבל כן מה שחשוב מבחינתי, שתיקים יתנהלו.
נו, אז אני אומר, זה ברמת המיקרו.
זה לא יעלה על הדעת שתיק שמתנהל, לפחות רשמית, 3 פעמים בשבוע, מינואר 2020, נכון, לקח זמן שהוא התחיל בפועל, אבל עדיין, אנחנו נמצאים באוגוסט 24, רק עכשיו, בדצמבר 2024, אמורה להתחיל פרשת ההגנה, כן, פרשת ההגנה שנתניהו יעיד, עם יעיד, מביך מאוד מאוד מאוד.
ההליך הפלילי, אז אמרנו, ברמת המיקרו, הוא מסורבל, הוא לא יעיל, ויש שופטים שיודעים להיות יותר מהירים ויעילים, ויש שופטים שפחות מצליחים להשתלט על הדבר הזה.
גם הפרקליטות הייתה בטוחה שיש לה קלף, אתה לא רוצה לענות, אני רואה.
לא, אני אומר, הטרגדיה היא שגם דווקא בתיקים כאלה, שכל הפוקוס הציבורי עליהם, אלה התיקים שמהם נגזרת כל התדמית של המערכת, גם של התביעה, גם של בתי המשפט, וכשתיק כזה מנוהל בעצם בצורה שהיא מאוד מאוד מסורבלת, מאוד מאוד איטית, אז הציבור אומר לעצמו, מה הטעם להגיש? עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו ברמת המקרו. אחת התובנות והמסקנות שהיו לי, לאו דווקא רק על תיקי נתניהו, על כל השנים, על כל הצלקות שיש על הגוף של כל המערכת הזאת, מפרשות כמו רמון וקצה ואולמרט ונתניהו וכל הדברים האלה, שבעצם גורם גם לכל העולם לנגח אותך מכל הכיוונים ולתהות על שיקול הדעת שלך, ויש ביקורת, הכל בסדר. אני חושב שאחרי שחקרו פה ארבעה ראשי ממשלה, וזה לא צורה. וצריך היה לקבל החלטה לאיזה סוג של, כמו החוק הצרפתי, בכפוף לזה שיש הגבלת קדנציה. ואז אין לך את ההתעסקות הזאת עם כל הזמן שבעצם ראשי המדינה מסתובבים בתחושה שמחפשים אותם, ויכול להיות שיהיה לזה מחיר בשחיתות, אני לא אומר שלא, יכול להיות. זה לא, אני טוען שככל שהדרג רם יותר, ככה צריכה להיות החסינות חזקה יותר, יכול להיות שיהיה לזה מחירים, אני פשוט חושב שיש סיכונים שכדאי לקחת אותם כדי לייצר שקט בארץ. אז אני לא מדבר על התיקים האלה, מה שכבר מנהלים, מדבר במבט צופה פני העתיד.
אתה תומך בחקיקת החוק הצרפתי.
כן, בכפוף להגבלת קדנציה. אני גם חושב שזה לא יעלה על הדעת שאדם יהיה בתפקיד יותר משתי קדנציות, בלי קשר לחסינות. זה פשוט לא נכון. זה לא בריא ולא נכון. זה מים עומדים. זה לא בריא ולא נכון.
אז בוא נדבר על הביקורת, על הפרקליטות, על משרד המשפטים. כדובר, כמה פניות ביום היית מקבל?
הרבה מאוד פניות ביום, לפעמים מאות, וחלק מהעניין זה שכשמדברים על הפרקליטות, זה הדימוי של הגוף הזה כגוף שא' לא אוהב ביקורת, לא מקבל ביקורת, לא מפנים ביקורת.
דימוי.
זה לא נכון.
לא נכון.
זה לא נכון. זה לא מפנים ביקורת ומתנער מכל ביקורת.
שמע, בכל זאת, הבאתי עורך דין רציני, עורך רציני, לא...
אז אני אסביר.
זה לא הפינה הקומית.
אני אסביר.
הפרקליטות מקבלת ביקורת.
אני אסביר.
בוא, אתה יודע מה.
בשעתו...
רגע, אני אשאל. מה הפרקליטות שמקבלת ביקורת ואוהבת ביקורת ומפנימה ביקורת עשתה כאשר עלתה היוזמה של להקים גוף ביקורת על הפרקליטות?
אז אני אסביר, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר.
יפה.
הדימוי הזה בעצם התקבע בתקופתו של משה לדור וועד הפרקליטים שהיה מאוד מיליטנטי אז באותה תקופה, שהתנגד להקמת הגוף היהודי מכמה סיבות, אגב חלק מהם סיבות רציניות. לא רק סיבות של אף אחד לא אוהב ביקורת. המוטיבציה שמאחורי ההקמה בשעתו הייתה אותה תבהלה שיצרו כלי התקשורת שהיו עוינים. אתה זוכר את תחילת השיחה שלנו?
כן,
שהרקע הוא
אולמרט.
דיקר רמון ואולמרט וכדומה, ואז פתאום התעוררו השדים והתחילו לבוא חשבון עם הפרקליטות על תיקים משנות ה-90 ורפול ונאמן וכל הסיפורים, כמו שחזרו גם היום דרך אגב, ממחזרים את כל הדברים האלה. וזה חלק מהעניין, שאתה יודע שהמוטיבציות הן לא באמת חשודות, בוא נקרא לזה חשודות.
כמה תגובות אפשר עם העיתוי אינו מקרי, זה ליד בן ארי, אין משהו שהיא יותר אוהבת מהעיתוי אינו מקרי.
אני כרגע לא מביע את דעתי הפרטית, אלא מספר לך את הלך הנפש של ראשי המערכת אז, בוועד הפרקליטים.
כל מי ש...
שנייה.
כל רדוף אומר עוטפים אותי.
שנייה. נכון, גם כל איש ציבור וכל נאשם וכל זה, הכל נכון. עכשיו, מה העניין? זה נתפס כמשהו שהוא בעצם בדיסהרמוניה, או בלי התאמה ואלימה למנגנונים שגם ככה קיימים היום, ובעצם אחרי הפרקליט שהוא בעצם מייצג את המדינה בהרכאות ומנהל הליך פלילי, שגם ככה הוא תחת מול סוללה של סנגורים הרבה מאוד פעמים. אז קודם כל נתחיל בזה שהכל עומד למשפט. אם הוא מפשל, בית המשפט יקרא אותו, יש לך נציבות שירות המדינה, יש לך מבקר המדינה, יש לך הנהלת משרד המשפטים, ועוד כל מיני גופים ומנגנונים חשבו שזה מספיק. אני באופן אישי חושב שזה לא מספיק. אבל יש עוד טיעון שצריך להגיד.
לא, אז רגע, אז איך אתה יכול להגיד אבל שזה גוף שמקבל ביקורת, כשבפועל הם שבתו, בסדר? הם שבתו...
מה הם טענו? הם טענו אז, ומה שבסוף קרה. הם טענו שצריך לסדר את זה בחקיקה מסודרת, ולא כמו שעשו את זה, חפלאפ כזה, כשהסמכויות לא ברורות, כשהזכויות של פרקליט שהוא חשוף לביקורת ברמה אישית, לא ברמה ארגונית.
זוב,
אז זה אתה בו, הולכים עליך.
מה זאת אומרת? הם גמו לחקיקה ש... עזוב, היום נציבות לנו ציבור על מייצגי המדינה בערכאות, כלומר על הפרקליטות בעיקר, זה גוף מנוון, זה גוף ש... אפשר לומר שנעשה בו סיכול ממוקד.
בוא נסיר את זה גם בצד, אני רוצה לחזור לזה, אבל אני אומר לך שאז, כשהקימו את הגוף בהתחלה בלי חקיקה מסודרת, והכניסו לשם את הילה גרסטל, זה היה מועד הכישלון, בגלל שהיא עבדה בלי מסגרת נורמטיבית מסודרת.
ברור, למה היא עבדה בלי מסגרת חוקית מסודרת? כי, רק שנייה אחת, כי פרקליט המדינה לא אפשר את זה.
מה זה לא אפשר את זה? יש חוקק, יכולים גם חוקק.
אה, יפה.
עם כל הכבוד, את המדינה, בסוף יש שרה, יכולה להוביל חוק ולגמור את הסיפור, אבל הם רצו לעשות משהו מהר, עכשיו.
בסדר, בתקופת...
אני אומר לך
שהמתווה... דיברת תקופת ציפי לבני, בתקופת הילד שקד.
אני אומר לך שהמתווה של איך עובדת הנציבות הזאת, שהקימו את גרסל וזה, זה בעמידה במסדרון על מפית עשו את זה. אתה יודע את זה?
תסביר.
אני ראיתי את זה. עזוב.
לא, דווקא לא עזוב, אני רוצה לשמוע.
זה לא היה מסודר.
איך הוקמה הנציבות הביקורת על הפרקליטות?
ככה, כמו שתיארתי לך.
תסביר.
זה בין לשכות, בין זה, זה חפלאפ. זה לא היה מסודר.
לא, רגע, תסביר, תסביר, נו.
זה לא גוף שהוקם בעבודת תשתית רצינית.
אלא
בסיכומים...
בעל פה...
שטחיים. וזה גם היה נראה ככה. וזה אחת הסיבות לכישלון המהדהד כאן.
לא, מה זאת אומרת, זה היה סיכום בעל פה, בין לשכת...
לא בעל פה, אז יעלו את זה על הכתב, אבל בין עוזרים, זה לא היה משהו ברמה רצינית, זה לא היה משהו ברמה סדורה כמו שצריך להיות. אחר כך, כשתקנו את זה בחקיקה, תשים לב, תראה איזה שקט נהיה. עכשיו, אתה יכול להגיד לא אפקטיבי.
שקט, מה זאת אומרת? בפועל לא אפשרו לנציב לבדוק תיקים מתנהלים, עד כדי כך גם פרשנו שאם יש ערעור, או שלא משנה מה, אם זה יכול להיות עוד תיק מוקדם מדי, עוד תיק כבר שלא רלוונטי, רגע שנייה אחת, ואסור לפרסם את השם של הפרקליט, אסור לפרסם בכלל את ההחלטה, יש עוד, אסור לנציב לעשות ביקורת מערכתית על הפרקליטות,
כן, הם פיצלו את זה, אבל...
כן,
אבל...
בפועל...
אז אני אגיד לך מה צריך לעשות.
רגע, אתה מסכים איתי שמערך הביקורת על הפרקליטות סונדל, ונקבר?
אני אגיד לך כמה דברים. אחד...
בוא נתחיל בכן או לא.
אז אני אומר לך כמה דברים. אני לא יודע אם סונדל ונקבר, הוא כן נסע כמה דברים, ותקנו המון דברים בעקבות התערבות, אבל היה אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב. הדרך הנכונה לעשות את זה, אם לא היו מתעסקים כל הזמן עם פחד מתקשורת ועם ועדים ואני לא יודע מה, זה להקים את זה כחטיבה במשרד מבקר המדינה. זו דעתי, זו תמיד הייתה דעתי.
אני אריאל שנאבל.
אני נדב אבוקסיס.
אתם מאזינים
לאול אין, הבית
של הפודקאסטים.
תגיד לי לגבי פרקליט המדינה עמית אייסמן, הוא דמות מאוד לא אהובה בתוך הפרקליטות.
כך אתה חושב? אני כבר לא שם הרבה שנים, אז אני
אוקיי,
כבר שנתיים.
וממה שאתה שומע?
אני אומר, מה שאני שומע, זאת מערכת שעדיין מתפקדת, חיה בועטת ועובדת, יכול להיות ש...
לא, אל תלך אם יכול להיות, בוא נלך אם...
אולי יש לפעמים בין אנשים מתחים פרסונליים, אבל אני מאוד מנוסה בזה. אני, כמו שאתה פתחנו ואמרנו את זה, המערכת הזאת מבחוץ, היא נראית כמו קיפוד, אבל מבפנים, אתה יודע, יש מתחים בין לשקטיים, יש מאבקים על טריטוריה, מעמד, אגואים של אנשים. לא נעים לך, תחשוב, שאתה, כמו בין כתב ועורך שלו, תחשוב שאתה כתב, וכתב בכיר ומנוסה, ויש לך עורך, שמתערב לך מדי פעם בכתבות, אוהב את זה? אתה ודאי לא אוהב את זה. אם אתה מעריך אותו, אז אתה מקבל את זה באהבה, ואם אתה חושב שאתה יותר חכם ממנו, אז אתה לא תקבל את זה באהבה. אז אותו דבר, גם במערכת המשפטית, יש לשכות, כל אחד יש שם את האנשים שלו, את חוות הדעת שהוא חתום עליהם וכדומה, ואתה יודע, זה לא בהכרח שזה לכידות חברתית יוצא דופן שם, כל אחד שבעיר אחרת וכדומה, אז אני לא יודע להגיד לך מי מתנף במרכאות על הפרקליט, או על מה אתה שומע בתור עיתונאי שאתה אוסף ככה מה שנופל מתחת לשולחן של האנשים, כל מיני קטעי מידע ודברים כאלה. המבחן היחיד הרלוונטי זה אם המערכת הזאת עובדת ומתפקדת.
בטח, היא עובדת. פרקליט המדינה נמצא בכלל בחיפה, לפעמים הוא מסכים להגיע לתל אביב, למשרד שלו בירושלים הוא לא מגיע.
אבל יש מלחמה, ואז הם צריכים להיות צמודים לקבינט. אני כל הזמן שומע את זה.
זה תירוץ יפה.
כל הזמן אני שומע את זה, אבל שהם צריכים להיות בקריאה מהירה לקבינטים ולישיבות הממשלה, ואם היועצת תקועה שם, אז גם הפרקליט, שהוא כל הזמן צריך להיות בקרבה ליועצת, אז זה מקרין על כל המערכת.
אז הוא נמצא בחיפה, בלשכה בחיפה, לשכת פרקליטת המערכות בחיפה. עזוב, זה שקר יפה, אבל זה שקר.
יש מה לטרטר אדם כל יום לנסוע הלוך וחזור, זה גם לא קל, אז אני לא מכיר את הלוז שלו.
הוא החליט לגור בחיפה, הוא החליט שהוא רוצה להיות פרקליט מדינה, אבל תגידי, אני רוצה שאתה שאלה.
אתה מסרק לירושלמי? ממש לא.
לא, אין שום בעיה, יש לך נהג, יש לו נהג, לפרקליט
מדינה יש נהג. אני לא נמצא, אני לא מכיר את הלוז שלו היום, אני לא יודע להגיד לך שזה נכון שהוא כל הזמן בחיפה, אני פשוט לא יודע לענות לך על זה.
תגיד לי, אני...
אולי זה מה ששמעת, אבל אני לא יודע, אני לא יודע שזה נכון בוודאות.
אתה יודע שהוא לא נמצא בירושלים.
אני כן יודע שכבר הרבה זמן סלח הדין...
שומם.
שומם. כי בגלל המלחמה וזה, הם הרבה מאוד ימים בתל אביב נמצאים. זה אני יודע.
זה מדהים שהם הרבה ימים נמצאים בתל אביב בגלל ישיבת הקבינט, אבל קבינט אין אפילו כל שבוע. אבל בסדר, אתה יודע...
זה לא רק קבינט, אבל לפעמים אתה יודע, קוראים לה יועצת להתייעצות כזאת, התייעצות אחרת. בקריה יש מלא, יש המון דברים כאלה.
כן, והם לא יכולים לעשות את זה מירושלים.
כנראה שלא.
כנראה. תגיד לי, לא, פשוט אני יודע שזה לא הסיבה האמיתית, היא תל אביבית, וזה נוח לה, בסדר, אתה יודע. האם זה האקט המנהיגותי שראש, למעשה היא הראש המקצועי של משרד המשפטים, לא נמצאת בלשכה שלה, היא נמצאת בתל אביב כי זה קרוב לה לבית? בעיניי לא. זה גם משדר, אתה יודע, משדר מסר לעובדים. יש עובדים שפשוט לא רואים אותה. יכול להיות משנים שלא יראו אותה.
תראה,
גם זה, אתה יודע,
אני לא שם, אני כן שומע שדברים השתנו, למשל פעם היו עושים אירועים של פסח ושל ראש השנה והרמות כוסית וכניסה לתפקיד של שר עם טקס ברוב עם, עם כבוד והדר, תזכור את הכניסה לתפקיד של אילת שקד, היום אני מבין שלא עושים, אני חושב שיריב לוין, לא חושב שיש תמונה אחת שלו עם היועצת והפרקליט, אני חושב שזה לא תקין, אני חושב שזה ראוי לביקורת, אני חושב שחלק מהבעיה זה שהשר צריך להיות פחות עוין את הדרג המקצועי, בגלל זה גם הם נכשלו בכל מה שהם ניסו להעביר, כי הם לא עובדים עם הדרג המקצועי, אלא עובדים כל הזמן מנסים לעקוף אותו דרך הצעות חוק פרטיות, להשמיץ בתקשורת, זה לא הדרך, זה נורא בעיניי. צריכים לדעת, להניג את האנשים, וגם העובדים, העובד הבודד, בסוף יש לך פרקליט שעובד ימים ולילות, וקורא את התחת, סלח לי, בשביל, אתה יודע, על תיקים שהוא מייצג את המדינה, למה הוא צריך להרגיש שהוא אויב העם? למה צריך להיות ככה? זה לא, גם אזרחי, גם פלילי. להפך, שר, תתן כבוד לאנשים. אז אני אומר, זה חלק מהעניין.
תגיד לי,
המערכת הזאת היום, היא לא מלוכדת כמו שהייתה צריכה לראות.
תגיד לי, האם נתקלת בתופעות שהדרג המקצועי, בין אם זה פרקליט המדינה, יועץ משפטי לממשלה, מבקש ממך להגיב תגובה שהיא מטעה או לא נכונה?
לא, וכי זה גם לא היה קורה. זה כמו שאני זוכר שיש אנשים כמו, אני זוכר, זירן שנדר אמר לי את זה. ממני, אף אחד לא הציע לי שוחד, יודעים שאין מה להציע. אז זה בדיוק אותו דבר, כשהיה פרקליט המדינה. אז אצלי, יודעים שהמעמד המקצועי שלי היה כזה, שידעו שאין מה להתחיל אפילו לנסות לגרום לי להטעות עיתונאי או משהו כזה, כי זה לא במשחק, זה פשוט לא חלק מארגז הכלים שמותר. אתה כן יכול לא לחשוף. אתה רוצה לא להתייחס, אל תתייחס. אל תטעה עיתונאי. הפעם היחידה שקרה משהו כזה, וזה היה ממש, על ההתחלה, איך שהתחלתי את התפקיד, זה היה בפרשת רמון, שהייתה פנייה, נדמה לי מידיעות אחרונות וערוץ 2, או משהו כזה, שבה נטען שיש האזנות סתר בפרשת רמון, או לרמון, או משהו כזה, ואז נתנו לי תשובה, אני זוכר רות דוד ואריה לנטר, שהיו פרקליטת המחוז, רות דוד הייתה פרקליטת המחוז, שאין האזנות סתר לרמון, או משהו כזה. ולימים, בדיעבד, התברר שהתשובה הזאת הייתה מתחכמת ומתעה, מכיוון שכן היו האזנות סתר, אבל לא לחיים רמון, אלא הזינו במסגרת פרשה אחרת, פרשת רשות המיסים, הזינו לשולה זקן, ושמעו אותה משדלת את העדה, את המתלוננת, בעצם לא להתלונן, ופתחו מזה תיק נפרד של הדחת עד. וככה הם יצאו, חזרו לתקשורת, לעריות התקשורת עם תשובה, בעצם שנטען שהיא מתעה, כי מה זה, יש האזנות בפרשה, לא לרמון. ולימים זה גרם לכזה נזק שעורך ידיעות אחרונות, רפי גינת, אמר לי, אתה שקרן ואחרים, ואני למדתי את הלקח. למדתי קודם כל לא לקבל שום דבר כפשוטו, הייתי אז ממש בחודש הראשון בתפקיד. גם אם זה פרקליטת מחוז אמרה לי, אין, אני רוצה להשתכנע.
עוד למדתי פרקליטת מחוז מכובדת, רות דוד.
כן, היום היא כבר פחות מכובדת.
נו, אז מה אתה...
למדתי להיות יותר חשדן, למדתי על בשרי להיות יותר כפדן, ולמדתי שאני לא מקבל שום דבר כפשוטו, וכך גם אגב לימדתי אנשים, שהיום אתה, יש חלק מהם היום יצאו, פרסו כנפיים, עובדים גם בתקשורת וכדומה, אל תקבל שום דבר כפשוטו, תמיד תהיה חשדן, תברר עד הסוף שאתה תשתכנע. וזה הכל. אני לא מקבל, זה מסרו לי שככה וככה, אין דבר כזה.
טוב, תגיד לי, מה דעתך על פרשת רות דוד?
הנה דוגמה, דיברנו על סרבול של הליכים.
היה לך לא מעט, אתה יודע, לא, אני לא רוצה לדבר לגבי ההליכים, אני אומר לך, ההתנהלות שלך מולה, אתה הרגשת כשהיא...
שום דבר לא הרגשתי, את לא תקין, להפך, עבדנו חלק,
תמיד
ידעתי שהיא דמות מוערכת.
אז איך אתה מסביר שבסוף אישה מושחתת ולא...
אני לא אמרתי שאישה מושחתת, ישבתי איתה בנושאים שקשורים לארגוני פשיעה, לדברים כאלה, היא תמיד הייתה אומרת, גם לי, גם לעיתונאים, אלה סמרטוטים, אל תפחדו מהם, לא לפחד מהם, כולם בסוף זה, היא הייתה דמות, אני מאוד מאוד הערכתי אותה, והייתה לנו שפה משותפת, וזה, לימים, נטענו טענות.
רגע, בואו, עוד נגיע לימים. בפועל, אתה אומר, ההתנהלות שאתה ראית מולה, קילרית, זאת אומרת, נגד עבריינים, בצורה הכי חריפה שיש, לא מפחדת מארגוני פשע, לא פוליטיקאים, לא מאף אחד.
לא הרגשתי שום דבר שלא עושה חשבון לאף אחד. לא הרגשתי שום דבר כזה. לימים נטען שבפרשת רשות המיסים היה שם איזה פוילישטיקים עם הסגירה המהירה של התיקים. לא רשות המיסים, רפי רותם וכל האנשים האלה שאותה קבוצת 15 וכדומה. תראה, זה לא דבר שהגיע לידיעתי האישית שאני יכול לראות בעין.
בסדר, פרשת רונל פישר אחרי כהונתה.
נכון, אז זאת אומרת, יש דברים שאתה לא יכול לדעת, בסוף
אתה יודע. לא, אני שואל אותך עכשיו בדיעבד.
לא הרגשתי שום דבר, בדיעבד. כן, תראה, בוא נגיד, הפרשה כמו אותם חשדות על שהביאו אותה קבוצה של 15 איש מרשות המיסים, מה קרה שם? לא יכול לדעת. משהו שם מריח לא טוב, במובן זה שבאמת נראה מוזר שצ'יק צ'ק סגרו, וצ'יק צ'ק ככה, וצ'יק צ'ק זה, ואחר כך שרצו לבדוק את זה, אז אמרו, התיקים בוערו. הם לא קיימים כבר, כי היה אסור להעביר אותם לנציבות הביקורת, בגלל עיצומים של פרקליטים.
כן, ואחר כך בוערו, מה לעשות? ואחר כך
הם בוערו, אז בוערו המון, אמנם הרבה אחרי הזמן, אבל בסוף אני עומד לצורך העניין כדובר, זה המשבצת שלי, עם חוסר יכולת לתת תשובה משכנעת מה קרה פה, כי אנשים כבר לא נמצאים, כי כל מיני צילות.
טוב, מה צריך לתקן בפרקליטות?
זה מה שצריך לתקן בפרקליטות, למשל, לדוגמה. אז אם היו עושים, אם הביקורת והבקרה על הפרקליטות הייתה נעשית בצורה נכונה, על ידי משרד מבקר המדינה, בין אם דרך הנציבות תלונות הציבור, בין אם דרך ביקורת יזומה,
היית יכול לתפל... היו פותחים בשביטה.
היית יכול לטפל, לא, אם זה בחוק, זה לשום שביטה.
מה זאת אומרת בחוק, אין לשום שביטה? בוא, אני מזכיר לך את השביטת הפקליטים.
אז אני אומר, עשו את זה לא נכון, אם היו עושים את זה נכון.
לא, בתקופת הילד שקד, מה זאת אומרת?
היום אתה לא צריך תיקון חגיקה אפילו, המבקר מקים אצלו חטיבת ביקורת, נגמר הסיפור, זה הכל. על כל רשות.
היינו כמה יועצת, עוזרת למבקר...
אחרת, מה אתה נשאר? אתה נשאר עם רעשים שאין לך שום דרך לנטרל אותם. יש כל הזמן רעשים, שמשהו לא בסדר, שבמשטרה עושים בלי סמכות, שמרחרחים איפה שאסור להם לרחרח, שתופרים תיקים לאנשים, שזה שטזי, שיש פגסוס, שיש מגסוס, האזנות, זה, רוגלות. אין לך שום דרך להגיב לזה בכלל, כי אף אחד לא בודק את זה בצורה הסדורה.
או קרמי.
לא יודע מי זה. הייתי מת לדעתי מי זה.
ניסית לברר מי זה?
לא. פעם... אפילו כתבתי בטוויטר או משהו כזה, שאני לא יודע מי זה, כותב נהדר, היום קצת הוא מזייף לדעתי, פעם הוא היה משהו אחר, שהוא אמר, אני דבק בעובדות בלבד, נהניתי היום.
עבר לפוליטיקה.
הוא עבר לפוליטיקה והוא מגדף גם, ואני לא מתחבר. לא חולק על מה שהוא כותב תמיד, אבל שהוא מעליב עיתונאים, הוא אומר למכנה אנשים בכל נשמות, אתה ככה ואתה אחרת, זה סתם, זה בדיוק העיוורון, שגם הפרקליטות אגב סובלת ממנו, ובכלל במערכת המשפטית, זאת אומרת, יש להם תודעה שהיא בתוך התקשורת שהם רגילים אליה, צורכים אותה, תגיד להם לדוגמה, ערוץ 14, הם לא, לדעתי רובם לא רואים את זה בכלל, זאת אומרת, הם לא יודעים מה קורה, זה כמו יקום מקביל, וזה עיוורון, והם לא מבינים שהם בעיוורון, במובן הזה שהיום יש לך ציבור שלם, שזה מה שהוא רואה, אתה יכול להגיד שזה תעמולה, אתה יכול להגיד שזה לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להגיד שהסיקור לא ענייני, אבל זה מה שהציבור רואה, אתה צריך לתפוס את הציבור איפה שהוא נמצא, ואם הציבור נמצא ברשתות, אתה תהיה ברשתות. ואם הציבור נמצא בערוץ 14, או רבע ממנו, או שליש ממנו, אתה תהיה שם. כי אתה צריך לתת שם מתחמה שערה. עכשיו, אם לא נותנים לך שם במה, ולא רוצים לשמוע אותך שם, זה בעיה אחרת, זה אתגר אחר, צריך לפצח אותו. אז איך מפצחים אותו? בשביל מה יש לך טוויטר?
רגע, תדבר קרוב למיקרופון. נו, אז הנה, הוא מדבר בטוויטר.
יפה. הוא, לא יודע מי הוא. אני אומר, הפרקליטות כמוסד, צריכה לפתח את היכולות האלה.
נו, רגע, בוא נעשה פה להחתך. בוא, אני לא אומר שאני יודע, אבל מתוך הפרקליטות, לא מתוך הפרקליטות?
קרמי?
כן.
אין לי מושג, אין מושג מי זה.
טוב.
אני תמיד חשבתי שזה איזשהו גורם, מהכתיבה שלו, שחשוף ברמה יומיומית לפסיקת העליון. כי הוא לוקח משם הרבה מאוד רעיונות בעצם לשרשורים, אז זה יכול להיות גם איזה עוזר משפטי בעליון, זה יכול להיות מישהו באיזה מחלקה בפרקליטות המדינה שמופיעה בעליון, וזה מה שהוא עושה כל היום.
אוקיי, תיק שאתה מתגאה בו?
היו הרבה הצלחות, אני לא יכול...
אתה אומר, אתה הולך עכשיו על ה...
היו כישלונות, היו גם הצלחות, היו, אני חושב, ההתנהלות שלנו וההערכות שלנו בתיקים הגדולים, אני חושב שהייתה ראויה, מאוד מאוד סולידית, מאוד מאוד קפדנית, אני לא חושב שבמרכאות לא תפסו אותי על שום תקלה, בטח לא כזאת משמעותית, או סטייה מהשורה או מהחוק בתיקים הגדולים של אולמרט, של נתניהו, של דברים כאלה, ולא שלא חיפשו, כן? זה צבא שלם מחפש אותך בתיקים האלה.
בוא, אני חושב שאלי ציפור יחלוק עליך.
שיחלוק, אבל אני אומר, בסוף הוא לא, אין כלום. ואני רוצה להגיד לך שחלק מהעניין...
אתה מדבר עליך ברמה האישית.
זה הדברים שלמדנו, למשל, שיושב לך יועץ כמו מנדלבליט ואומרך, אני מבקש... בכל פה, לפי הספר, הכל לפי הספר. אתה זוכר מה שאמרתי לך? פגם בתהליך, אנחנו יתפסו אותנו על פגמים בתהליך. כל עד התהליך תקין, אז יכולים לחלוק על החלטה, אבל ברגע שאתה, אז לפי הספר, גם בדוברות, ואותו דבר, גם זה היה ממני הלאה, למטה לאנשים, למי ששמנו באולם, ולמי שזה, שלעבוד לפי הספר, וזה חלק מעניין שאתה לא חשוף. עכשיו, יש לזה מחירים שאתה עובד לפי הספר. שאתה עובד לפי הספר, והיריבים שלך לא עובדים לפי הספר.
אי אפשר לגנוב סוסים.
זה לא שאי אפשר לגנוב סוסים, אתה לא תמיד יכול לתת מענה לכל דבר. ולכל חצאי אמיתות, או למישהו ידליף, לא תמיד יכול לזה, כי אתה, אבל זה, אני חושב שהכוח של המערכת הזאת, הוא בזה שהעיתונאים יודעים שעובדים לפי הספר בשגרה בכלל, כי מחר אותו עיתונאי שיושב מולך בסקרת התיק הזה, מחר אתה תפגוש אותו כשהוא יועץ תקשורת, או שהוא עובד עם איזה שר, או עם הנאשם הבא, אני רוצה שכל אחד ידע, שהוא לא יוכל להגיד, אני יודע שלא עובדים לפי הספר. זה חלק מהעניין. בלי שתיקים ובלי תרגילים. אז לטוב ולרע, התקפדתי על זה ככל שיכולתי, ואתה יודע, עם המשקולות האלה על הידיים ועל הרגליים, נלחמים את המלחמה הזאת על אמון הציבור. מה זה אמון הציבור של האחרת?
תגיד לי, ומאחורי גבך, אתה יודע, מתחת לרגליך, מעל לראשך, כל מיני דברים שקורים ישירות מול העיתונאים?
מעט מאוד, ככל שידוע לי, לפחות בתקופתי, כמובן שאתה יודע, זה משרד ענק עם 5,000 עובדים, והרבה מאוד גופים שונים שאתה אחראי עליהם, אז יכול להיות שאתה יודע, במחוזות או במקומות אחרים, היה איזה חיבורים או דברים כאלה שאחרי זה מלבינים באמצעות פנייה פורמלית, אחרי שכבר סגרו את זה, יכול להיות. בסוף אני לא נמצא בכל מקום. אבל עם השנים, מערך הדוברות גדל, וידע לתת מענה גם ברמת המחוזות, פרסנו מחוזות, דברים שלא היו לפני תקופתי, בכל המחוזות בארץ, דרום, צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, מרחב ירושלים, אז פתאום יש לי מישהי שנמצאת במחש, פתאום יש לי עוזרת שיושבת בנצרת, או בחיפה, וזה שונה לגמרי לעומת סיטואציה שאני מירושלים, צריך לנהל דוברות כזאת.
טוב, עכשיו אתה דיברת על דברים שאתה מתגאה ברמה האישית, ובוש ברמה האישית, תיק שעל המערכת, תיק שהמערכת אומר, שמה, זה תיק שהמערכת בו התנהלה צורה מבישה.
תן לי דוגמה, שאני מבין למה אתה מתכוון.
לא, תיק שבפועל הוגש כתב אישום, או לא הוגש כתב אישום, וזה היה שרויה, או שההתנהלות, אתה יודע, זה יכול להיות עניין פלילי, יכול להיות עניין אזרחי, יכול להיות עניין ייעוץ משפטי.
תראה, מה זה מבישה? יש מקומות שבהם אתה מרגיש מתוסכל מזה שהמערכת לא יודעת לתפקד. אז אני אתן לך הרבה דוגמאות. דוגמה אחת, למשל, זה שלא יודעים להגן על פרקליט. יש לך פרקליטה שנרדפה, כמו שילה אינבר, שטיפלה בפרשת רדה, וזה היה אחד המקרים הראשונים שבהם יש לך את התופעה הזאת של תרלול ברשתות, של כל מיני קבוצות בפייסבוק, של כל מיני פרסומים, מכינים עליה סרטים שלמים שמרקרים אותם ביוטיוב, שהיא תופרת תיקים, שהיא בודה ראיות, שהיא כל מיני, אתה יודע, כל מיני משוגעים במרכאות.
והמערכת לא נתנה גב.
המערכת, זה לא שלא, היא לא יודעת איך לתת גב. היא לא יודעת איך להתחיל בכלל להתעסק עם דבר כזה. ואחר כך זה חוזר אצל יד בן ארי, למשל, שנרדפת באופן אישי בתיקי אלפים, עד שמתישים אותה, עד שזה, ואתה אמרת שהיא מקטרת שלא מטפלים בה ולא זה. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. לא יודעים לטפל כמו שצריך בדברים כאלה, יש מקומות
ש... אגב, בוא נאמר כך, יש לה אשם תורם מכובד, נאמר זאת בעדינות.
לא יודעים לטפל ברמת הפרקליט הבודד, ואתה יודע ממה זה נובע? זה נובע מכשל מבני. זה נובע מזה שיש בעיה עם הטיפול בפרקליט כשהוא נילון, כשטוענים טענה על הפרקליט עצמו, שהוא עשה ככה, בדה ראיות, תפר תיקים, שיקר, אז זה, אין לך, לא יודעים לטפל את זה כמו שצריך. זה נובע מזה שגם הפרקליט לא רק כנילון, אלא כמתלונן. כשהיא טוענת שרודפים אחרי זה, אז זה נראה לא טוב שהמערכת תטפל בתלונה של פרקליט על מה שזה, כי אז מתחילים לתהות, רגע, אם כשמישהו אחר היה מתלונן על
פקיעת שמור. מי ישמור על השומרים, כן.
יפה. אז לכן, אני חושב שהיה צריך מנגנון מיוחד למקרים כאלה מיוחדים. יכול להיות, זה יכול להיות מנותב, אולי אפילו לגוף, לאותו גוף של נציבות התלונות או משהו כזה, לטפל בפרקליטים, גם כמתלוננים וגם כנילונים, אבל אין כזה, ואז יש במקומות האלה בעיות חמורות של איך אנחנו מטפלים, ויש כמובן אין ספור תיקים שגם הניהול שלהם היה, בוא נגיד, מסורבל איתי, תראה, הזכרת את רות דוד, כמה שנים זה כבר מתברר בתי משפט?
זה כבר...
מה קורה פה, כאילו, בסוף, אני לא עוקב, אני לא יודע כבר מי עוקב בכלל, אבל אתה יודע, שבע, שמונה שנים...
אני כבר לא לגמרי זוכר איפה זה נמצא.
עשר שנים, לא יודע כמה זמן זה נמצא, עד שמבררים...
אני זוכר, יש משהו שאמור להיות אחרי החגים, אני לא זוכר אם זה אחרי החגים עכשיו, או אחרי החגים של השנה שעברה.
בסוף, אני לא יודע מי השם, מי אחראי, כי אני לא עוקב ברזולוציה.
אבל מה שבטוח זה עקום.
זה לא רציני, אתה מבין? וגם בעניין שכשלוקח האיש ציבור בכיר, נציג ציבור, לצורך העניין ראש הממשלה, שלוקח שנים על שנים על שנים לברר את אשמתו, זה גם לא תקין, אולי עדיף ולא יתעסק עם תיקים כאלה, מה אני אגיד לך? זה השיעור התחתונה, זה השיעור שאני למדתי לפחות.
כן, אתה אומר, אם ככה נראים תיקים נגד נתניהו, נגד...
אני אומר, אם ככה יראה התיק העתידי, שיקח 10 שנים להתעסק בו, אז אני לא יודע אם שווה את זה. זה כשבינתיים הם כל המדינה מתרדלת, הרי הוא לא זז הצידה, ואמר, אני אזוז הצידה, בתנאי שתוך שנה מבררים את העניין, והמקום שלי נשמע, הוא לא הלך על מתווה כזה, הוא הלך על מתווה אחר, שהוא נשאר, נכון? אז אתה אומר לעצמך, כאילו, זה לא עושה שכל. הרעיון הזה של להיות ראש ממשלה, תוך כדי שיש משפט פלילי, תוך כדי שיש מלחמה, זה לא באמת דבר נכון.
ולכן אתה ממליץ, כמו שאמרת קודם, על חוק צרפתי.
זו דעתי.
חוק צרפתי עם הגבלת קדנציות.
נכון, זו דעתי, ואני חושב שזה ייתן קצת יותר שקט. אמרתי באיזה פורום אחר, שבסוף המלחמה בשחיתות, השחיתות היא כמו סוג של, לצורך העניין, סרטן שמתפשט בגוף. וכדי להילחם באותו סרטן, צריך לעבור טיפולים, ולפעמים טיפולים מאוד קשים. שלפעמים האדם לא יכול לעמוד בקצב של הטיפולים, והוא רוצה טיפה למתן את הקצב. וזה... כל הזמן מוצאים את שביל הזהב.
אתה אומר, זו טעות של שי ניצן ש...
לא, ממש לא טעות של שי ניצן.
הוא פתח הרבה מאוד...
הוא לא פתח הרבה מאוד, הוא עבד לפי המערכת הכללים שמוכתבת לו. זאת אומרת, יש איזה מסגרת נורמטיבית שאתה עובד בתוכה. אני טוען צריך לשנות אותה. זה לא שמנדלבליט או שי ניצן יכלו להחליט אחרת. אם אתה מראה ליועץ משפטי לממשלה או לפרקליט מדינה שיש לך שדות לפני מה אתה מצפה, שהוא לא יחקור אותם.
אתה מסביר שבמשך כמה שנים לא הייתה שום חקירה.
כי לא היה חשדות לפלילים.
כן, זאת אומרת, כמה שנים יש כל הזמן, פתאום יש...
כן, תראה, אתה שואל על נתניהו?
לא, 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 אני שואל אחרי. זאת אומרת, היה מאז פרישת שי ניצן, במשך כמה שנים, פשוט שקט מתיקים פליליים נגד אישי ציבור. מה זה, זה...
יש טענה...
זו מקריות?
יש טענה שביחה ובלאב הורידו הילוך, הבינו את הרוח, לא פיתחו שום דבר, אז אם לצורך העניין אבישי גרינצייג בא וביקש פגישה עם איש המודיעין שם, ורצה להעביר לו מידע איכשהו, אני לא יודע, אתה מבין?
לא, אני לא הגעתי.
זה עניין למחקר, אם באמת יש פחות דברים שצפים מהצינור, התיקים האלה לא מגיעים הרי לפרקליטות, ולא מגיעים ליועץ, הם מגיעים דרך האפיק המשטרתי, זה חלק מהעניין.
טוב, תגיד לי, לסיום אני יכול להביך אותך טיפה?
עד עכשיו ביבחת אותי כבר הרבה.
אני חושב שזה היה ב-2018. הגיע אליי הסיפור של מנדלבליט, פרשת הרפז, והטענות שלו מזמן אמת, זה היה סביב ההתבטאויות הפומביות של מנדלבליט על כך שאין דבר כזה תפירת תיקים, וכולם, אתה יודע, מתנהלים למופת במשטרה, בפרקליטות וכו'. ואז אני עמדתי לפרסם את הטענות של מנדלבליט מזמן אמת על החקירה האישית נגדו. על חקירה נגדו, על ההליך שהיה לו בבגץ, והטענות נגד וינשטיין שהוא תפר לו תיק, הטענות נגד שי ניצן. ואז פניתי לתגובה אליך. פניתי עם 3 סעיפים, אני חושב, מטעם זיכרוני. ואז אתה התקשרת אליי, אמרת לי, תשמע, אני מעביר את השאילתה שלך, אבל דע לך, זה סכין בגב. זה, תעשה מה שאתה רוצה. אני אומר לך, אני אדע לך שזה...
סכין בגב של מי?
של מנדלבליט. אתה, אוקיי. פה, אתה פה נוגע בעצב הכי רגיש, תחליט אם אתה רוצה או לא רוצה לפרסם. אבל אדע לך שהוא מבחינתו זה יהיה סכין בגב.
נו. לא לגיטימי?
לגיטימי. אני פרסמתי למרות זאת.
בסדר, אבל... זה בתעבודתך. לא חושב שמישהו הרים אותך או פגע בך אחר כך.
זה אגב יאמר לשבחך בנקודה הזאת. זאת אומרת, אגב, אני זוכר שאני התייעצתי עם עיתונאי בכיר, מוערך על ידי מאוד, אני לא אציין פה את שמו, ואמרתי לו, תגיד לי, מה אני עושה? אני מפרסם? הוא אמר לי, שמע, אין סיכוי בעולם שאתה לא מפרסם. פעם אחת יגידו לך משהו כזה ואתה לא מפרסם, יודעים, זה בחור שאפשר לקפל אותו. אין סיכוי בעולם שלא תפרסם, והאמת שיאמר לשבחך שאתה יודע, העבודה המשיכה להיות מקצועית ועניינית.
אז זה המפתח, להיות ענייניים. עכשיו, מה אני תמיד הייתי מצפה מעיתונאי? שיפנה לפני, שלא יפתיע אותי עם פרסום, שייתן לי הזדמנות להידרש לזה. אולי
אני אבל יכול... אמרת לי, שמע, זה סכין בגב, תבין את ההשלכות.
יש בסוף במערכת הזאת מימד אנושי. זה לא מכונה. יש בני אדם, ובני אדם שיש להם גם לפעמים אמוציות, ותכונות, ואני יודע מה ירגיז אותו, ומה פחות ירגיז אותו, וזה, זה, אתה יודע, לשקף את זה, אני חושב, זה חלק מה... צוד, בסוף יש מערכת יחסים, זה לא... זה, יש, יש, אפשר להיות, לרדת נמוך יותר, אפשר... יש, יש הרבה עיתונאים, דרך אגב, ש... אתה יודע, יש להם את הסגנון שלהם, דברים שאני יודע שאתה תיגע והוא לא ייגע, ודברים שאני יודע שהוא ייגע ואתה לא תיגע.
שמה, אני לא, אני אז, לא מכיר פרסום אחד שהגיע אליי, והציעו לי, כך תפרסם, אני אמרתי, תשמעו, זה דבר שאני לא מפרסם. יש. לא מצאתי אותו, לא, אני אומר, ולא מצאתי אותו אחר כך במחוזות אחרים. בסדר,
כל בוא, אני אתן לך דוגמה קונקרטית, עזוב את הפרסונלי. יש לך למשל נורמה, שהם לא נכנסים חדר מיטות של מישהו בתקשורת. גם אתה, אם תקבל ידיעה כזאת, אתה לא תפרסם אותה. ונורמה כזאת יכולה מחר להשתנות, רק ללמדך, שזה עניין של סגנון שהוא באותו זמן... מה מתאים, מה לא מתאים, מה התקשורת נכנסת, מה התקשורת לא נכנסת. יש ידיעה שאתה תמצא בה הרבה עניין עיתונאי, ותפנה לבעל התפקיד וגיד לך, זה רכילות. לא רוצה להיכנס לזה. אז זה עניין של...
אגב, אם כבר דיברנו שם, בסיפור הזה היו שתי תגובות, אני חושב שזה פעם היחידה, או כמעט היחידה שהיה לי מאז שאני מסקר את התחום, שקיבלתי מהמשרד שתי תגובות. תגובת היועץ המשפטי לממשלה, ותגובת שי ניצן, שניהם היו בתפקיד, אני בטוח ש...
אתה רואה? ואתה מבין שהדוברות צריכה להתעסק עם זה, זה אותם אנשים. עכשיו, אתה יודע לזהות פה שאין, זה לא משרד אחד מדבר, יש לך פה כמה לשחות.
התגובות שלהם כמובן לא התכנסו בדיוק לתמה אחת.
אז יש גבול גם למה שאתה יכול להעביר בין לשחות בסיטואציה כזאת, שזה סיטואציה שהיא גם מעוררת מבוכה. בסוף, מה אתה בא? אתה בא עם סיפור שהוא השמיץ את ההוא ב... בגלגול עבר, כשהוא חושב שהוא תופר לו, בסדר. דרך אגב, יש בזה עניין, אני גם חושב שזה ידיעה ראויה. והיא מביכה, ואחר כך גם שיצאו הקלטות כאלה, שאתה שומע מה הוא חושב, אז זה מביך, אבל אתה יודע, קוראים את הפלסטר.
לפחות זה איש, יש את הפרסום
שלי. מתמודדים, מתמודדים, ומסבירים לציבור.
טוב, רק לגבי תופעת דינה זילבר, שאתה כדובר, ואתה רואה אותה מתבטא, כפי שהיא מתבטא, מתבטאת?
תראה, דינה זילבר, כמובן, עבדתי איתה, מאוד מעריך אותה, אני חושב שהיא חכמה, ויודעת לכתוב, ויש הרבה דברים מזה. יש מקומות שבהם היא יכלה להיות זהירה יותר.
האם היא עשתה לך פיגועים תקשורתיים?
כן, לא, אני אומר, יש מקומות שיכלה להיות זהירה יותר, מבחינת חופש שנתנה לעצמה להתבטא, ובסוף, אתה יודע, זה עניין יותר, פחות דוברותי, יותר ניהולי, בינה לבין הממונה עליה, כאילו, ההחלטה, כאילו, עד איזה רמה... של אקטיביזם, אתה מרשה לעצמך גם לבטא בפרסיה או ביקורת על דרג פוליטי או דברים מסוג הזה.
והייתה סיטואציה, זאת אומרת, שאתה היית בין הפטיש לסדן, זאת אומרת, ארגון... לא, אני אומר, ארגון הפרקליטים נניח, היה סביב ההתבטאות שלה, שבקבותיה הילד שקד אמרה, יותר לא תופיע בוועדה או לא תייצג, לא זוכר בדיוק מה היה.
אני זוכר שאז הייתי, ליוויתי את היועץ בניטרול האירוע הזה, הוא גם צריך להחליט איך הוא נדרש לזה, אני חושב שהוא צילה איזה מכתב, הוא קרא לה לאיזשהו בירור. והייתי שם בתוך המעגל של טיפול בדבר הזה, ובסוף זה איכשהו עבר, אבל אתה יודע, זה השאיר צלקת אצל הילד שקד, כי בסוף יש גבול גם לעד כמה אתה יכול
להכיל...
להרים ראש מול דרג נבחר. עכשיו, אתה גם להרכין ראש מול דרג נבחר זה לא נכון, אתה צריך לבטא עמדה מקצועית, אבל היא צריכה להיות עמדה מקצועית, ולא בהכרח עמדה שהיא כבר גולשת לתת להם ציונים פוליטיים או דברים מהסוג הזה. זה אגב, זה לא מה שהיא אמרה לא בהכרח נכון, אבל לא כל אחד צריך להגיד את זה.
כן, מי שאל אותך, בטח לא כשירה בוועדה.
אבל לא כל דבר אתה צריך להגיד, זה בדיוק העניין. אז יש מקומות שבהם יכלה, אני חושב, להיזהר יותר, אבל זו דינה זילבר. אני אומר, זה יופי במערכת, אגב.
לא, זה לא יופי במערכת. זו תופעה שאי אפשר להגיד לדי. בסדר, שהמערכת...
לא, צריך ליישר. אני אומר, היופי במערכת, יש לך כל מיני סוגים של אנשים. יש לך כאלה שאתה לא תשמע עליהם בחיים, והם עובדים כל היום. ויש כאלה שהם קצת יותר בוטים, או קצת יותר, בוא נגיד, מאיזים. ובסוף זאת מערכת, אז תאר לך למשל שלא היה קדנציה. תאר לך למשל שהיית תקוע עם...
זה מה שהיה בעבר.
נכון, בן אדם כזה 30 שנה בתפקיד, 25 שנה בתפקיד, הוא שחקן וטו, יושב לך באיזה מקום, במשרד ראש הממשלה או מקום אחר, אני שחקן וטו, 25 שנה אתה לא יכול להזיז אותו. זאת אומרת, המערכת יודעת לטפל בזה, זאת אומרת, עצם זה שיש תחלופה, עצם זה שזה, זה חלק מהמנגנונים שמאזנים את הדברים האלה. גם אם יש לך... מישהו שהוא מתפרע, אז בסוף, אתה יודע, עניין של זמן, יבוא מישהו אחר. והנורמות, אתה מנחיל אותם לאט לאט, לומדים, אנשים לומדים איך להתנהל.
טוב, תודה רבה לך, עורך דין משה כהן, לשעבר דובר משרד המשפטים במשך 16 שנה, בשנתיים האחרונות יועץ אסטרטגי, מלווה נשמים וסניגורים, והליכים דומים, נכון?
בעיקר בתחום המשפט, מתעסק בכל מיני דברים, אבל בעיקר בתחום המשפט, ויש לי הזדמנות בעצם להכיר את המערכת על עוצמתה מהצד השני. אתה רואה מה זה עושה לבן אדם, כשהוא אותו אדם שמרגיש שרודפים אותו, שהוא ועכשיו? נתפר מכל הכיוונים וכדומה, ואיך הוא צריך להגן על עצמו, והרבה פעמים גם אתה מבין ש... צריך להסתכל על המציאות בצורה מאוד מאוד מורכבת ומאוזנת.
טוב, אז תודה רבה לך, תודה רבה לכם. זה היה הפרק השלישי של פודקאסט איפכא מסתברא. בפרק הרביעי, לא אתן ספוילר, אבל מי ששמע טוב, יש לכך קשר לפרשת המעונות. הישארו עמנו לפרק הבא.